Radio Soul CYA. הרדיו של ישראל
יפו CYL הכי יפו שיש 5-2-2-6-6-6-6
הספירה לאחור החלה ביום חמישי בשעה 11 בבוקר, זה קורה. תוכנית הרדיו המובילה, מגשימי החלומות וחישוב מסלול מחדש, מגיעה לרדיו ארץ הגולן בשידור חי, חגיגי ומיוחד, מרדיו סול, בהגשת גידי לוויתן.
יום בשעות הצהרה.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להאזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים לכל המאזינות והמאזינים ולכל הצופות והצופים שלנו. אנחנו כי אני חייל ואתם על רדיו סול. אני מקווה ומאמינה שכולכם חזרתם לשגרה, ואפשר כבר לברך אחרי החגים שמח לכולנו. ואנחנו כאן איתכם בתוכנית מעודכנת לאחר החגים, עם פרק נוסף בסדרה שלנו, שמוקדשת לפורשי צהל. ואם לא ספרתם, אז אני אגלה לכם שמאחורינו כבר 10 תוכניות שעוסקות אך ורק בנושא הזה של פורשי צהל. ואת כל התוכניות האלה אתם יכולים לראות ולצפות בהם שוב ושוב, אם אתם רוצים, בערוץ היוטיוב שלי, הולי שוורץ, כי אני חייל. יש שם פלייליסט יהודי לנושא של פורשי צהל. אתם כמובן מוזמנים להיכנס ולראות ולשאול שאלות ולהגיב. ואחרי 10 תוכניות שעסקו בנושא הזה, וחשבתי שכבר דיברנו על הכל, הגיעה האורחת שלי להיום, ואירה היבטים חדשים, היבטים ככה שלא חשבנו עליהם עד עכשיו, ושנכון לשים עליהם דגש. אז אני שמחה להציג בפניכם את מרי קסלר לופו, שהיא יועצת עסקית, ותעסוקתית, והיא מייסדת M-Way, מיזם שמסייע לאנשים לנתב את דרכם בקריירה ובעסקים. והיא גם מנכלית של ביזקו, חממה עסקית, עסקית ומרחב הזדמנויות לעסקים, ומנחת סדנאות מעבר קריירה לפורשים. אז מרי, קודם כל צהריים טובים.
שלום, איזה כיף להיות פה ככה, כמה שאני רגילה לדיבור מול קהל, אבל המעמד מרגש ויש ככה קצת פרפרים בבטן, כי אני חושבת שזה באמת הזדמנות נהדרת להעביר את המסר המאוד מאוד חשוב שיש לנו. אני ככה, כמו שאמרת, אני מנחה סדנאות, נדבר על זה בהמשך, אבל אנחנו עושים את זה בשליחות מאוד מאוד גדולה. כי אנחנו מאמינים שלפורשי צהל באמת יש הזדמנות נהדרת להביא דברים טובים גם לאזרחות.
ברור.
אז נורא ברור. כיף לי להיות פה ככה קצת להעביר מהניסיון שלי, כדי לעזור לאנשים להתחיל דרך חדשה. כי אנחנו ממש, אני תמיד מסיימת סדנאות באמירה, מחכים לכם באזרחות,
מחכים
בידיים
לכם.
פתוחות.
אוקיי.
אז ככה.
אז מעולה. אז אני רוצה שנתחיל באמת... בראייה שלך, יש לך ראייה רחבה של שוק העבודה. הרבה פעמים אני מביאה לפה פורשי צהל שמדברים על שוק העבודה, מתוך ההיכרות שלהם אחרי שהם פרשו, ולך יש ראייה באמת ככה רחבה של שוק העבודה, דווקא בתור מי שלא שרתה בצהל, ואני חושבת שהנקודת מבט הזאת היא מאוד מאוד חשובה. והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך, דווקא בתור מי שהיא לא פורשת צהל, אנחנו הפורשים תמיד חושבים שאנחנו נורא נורא מיוחדים, כי אנחנו מתחילים באמצע החיים עוד קריירה, כי אנחנו לפעמים יוצאים אחרי 20 או 30 שנות שירות, ולא תמיד יש לנו מקצוע ביד. לפעמים הייתי מפקד גדוד או הייתי מפקד חטיבה, זה לא תמיד מקצוע. אז קודם כל אני רוצה לשאול אותך, בעינייך, כמי שרואה גם פורשים וגם אנשים אחרים בשוק העבודה, אנחנו באמת כאלה מיוחדים או שאנחנו מרגישים מיוחדים?
שאלה ממש טובה. אני קודם כל רוצה ככה לציין שאני שירתתי בצהל, רק
לא
בקבע.
ברור. אני אומרת...
דווקא שירתתי במשרד תש לאנשי קבע.
או,
את רואה. אז אני הכרתי יפה את העולם של האנשי קבע, אבל מבחינת תנאי שירות. אני חושבת שאני... אני דווקא שומעת הנושא הזה של התחושה שאנחנו מיוחדים, דווקא בהיבט שלילי יותר. אני לא יודעת איך את התכוונת, אבל אנשים שאני ככה, כמו שהרומן שלי עם צהל בתור אשת מקצוע התחיל ב-2018, שהתחלתי לעבוד בסדנאות הכנה לאזרחות עם לוחמים, שזה בני 21, קצת...
חבר'ה צעירים.
קצת שלב אחר, אבל גם הם באים מהעולם מאוד מאוד צבאי, והמשכתי בשנתיים האחרונות סדנאות פרישה מצהל עם מיכל שמר, שגם הרחתם אותה פה. אז אני שומעת דווקא, אנחנו מיוחדים בסדנאות, אבל ממקום של חשש, שכולם שם בחוץ מבינים מה קורה, וכולם שם מבינים את כללי המשחק, ואנחנו באים ופחות מבינים.
Okay.
ואני גם שואלת שאלה כזאת, לא יודעת אם זה מקום כזה להגיד, אבל כשמעתי מכמה מהפורשי צהל, מי חושב שלא אוהבים בחוץ את פורשי צהל? אני תמיד עושה את ההצבעה הזאת.
ברור.
ותמיד חצי,
אני הייתי
ותמיד
מצביע.
חצי מהכיתה מצביעה.
אני גם הייתי מצביעה.
ואז אני שואלת מאיזה סיבות, ואנשים מעלים כל מיני סיבות, שחלקם גם אמיתיות. כמובן שזו הכללה מאוד מאוד גורפת להגיד שלא אוהבים, אבל יש היבטים מסוימים בפורשי צהל, שחלק מה... אנשים בשוק התעסוקה שלא רגילים לזה פחות אוהבים. אז אתם מיוחדים. אבל כמו שאני אומרת, גם אנשים שהיו ב-30 שנה בארגון ממשלתי, במגזר ציבורי, גם הם מיוחדים.
Okay.
כי כל מי שיוצא לשוק החדש הזה, הפרוע, וקצת מערב פרוע שוק של עכשיו, שוק תעסוקה, במיוחד בתקופת הקורונה, אבל לא רק, אז הוא מרגיש קצת מיוחד. מי שהיה קבוע באיזושהי מסגרת, ויש לכם כל הסיבות להרגיש, כי כן, זה בועה מסוימת, צבא. אנחנו יודעים את
נכון.
זה.
אדם שפורש סתם, לא יודעת, רכבת ישראל ממשרד הבריאות, בסדר? את מסתכלת עליהם אותו דבר כמו שאת מסתכלת על פורשי צהל?
אני... זה באמת שאלה ענקית. אני חושבת שנכון להגיד שבואי נסתכל יותר על תקופה בחיים.
Okay.
בואי נתנתק שנייה מהפורש צהל או פורש מי שפורש מרכבת ישראל, זה תלוי באיזה גיל שוב. אם אנחנו מדברים על פורשי צהל, במיוחד ככה עם החוק החדש הזה, עם mm-hmm. כל ההסדרים, אז רוב האנשים פורשים בין 40 ל-50 ומשהו.
נכון.
אז זו תקופה מסוימת בחיים שמאפיינת מעבר אמצע החיים.
אוקיי.
זאת אומרת, אם אני פוגשת מישהו מאזרחות, שהוא עושה הסבה או שינוי קריירה באמצע החיים, עדיין, סביב גילאים האלה, ובא ממשרדי ממשלה, כמו שאומרים, מכלוב הזהב, אז אני חושבת שאנשים די דומים.
זה אותו דבר.
כי דילמות הן דומות, וגם צריך להסתכל על החיים של הבן אדם בגיל, במעגל הרחב יותר. פחות okay. או יותר באיזה גיל הילדים, פחות או יותר איזה חלומות יש, פחות או יותר באיזה גיל ההורים, כי גם זה משפיע.
נכון.
אם עד עכשיו לחלק מאנשים לא היה זמן לעזור להורים, הרבה אנשים כשיוצאים פורשים מצהל, אומרים, וואלה, בוא, אני גם רוצה להשקיע זמן בהורים שלי. אז אני חושבת שזה, כל מי שפורש באמצע חיים, זה הזדמנות והם דומים.
Okay.
זה מאוד מאוד שונה מפרישה בגיל 62
לא,
או 67.
לא, ברור, אני מדברת על האנשים שבאמת בגיל 40-50 ככה עושים שינוי. אז אולי השוני היחידי הוא שבצבא זה שינוי כפוי. זאת אומרת, בשלב מסוים אומרים לך, תודה רבה, אתה יוצא, אם אתה רוצה ואם לא. יכול להיות שיש מקומות אחרים שיכולת להישאר. אז
כפוי וצפוי.
נכון, 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 יש בזה.
מה שכן צריך לעשות גמילה מהשפה צבאית, זה גם אנחנו מדברים שככה, אנחנו ממש צוחקים שעם המילה הזאת של אירוע, אמרנו, אצלנו אירוע זה בר מצווה חתונה, יש פה מעטפות, וחתירה למגע זה הטרדה מינית, זה צחוק כזה.
הבנתי, אז את אומרת,
שפה כן, שפה, אני לפעמים גם מדברת עם אנשים בחוץ, ואני אומרת, וואלה, היית בצהל, כי אפילו כמה...
תתקרבי רק
היית בצהל, כי אפילו כמה שנים אחרי זה, שומעים מילים שמזהירים אתכם הרבה
כן,
פעמים.
כן, אנחנו... אז את אומרת, קודם כל, יש עוד מגזרים כמונו, אנחנו לא כאלה מיוחדים, כמו שאנחנו חושבים. ועצם זה שזה כפוי, אני הסתכלתי על זה כמשהו רע, את פתאום הערת פה משהו... את אומרת, זה צפוי. אז תתכוננו, שזה לא ייפול עליכם ביום אחד.
אני דווקא אומרת שהרוב האנשים, באמת ברוב המגזרים, אם אנחנו נסתכל על החברים שלכם, שלך, שלא נמצאים בצבא, סביב גיל 40-50, הרבה אנשים עושים שינוי בתקופה הזאת בחיים.
את אומרת בלי שום קשר
בלי
לשירות
קשר,
הצבאי.
בלי שום קשר, דווקא אני חושבת ששירות הצבאי זה שאני יודעת שאני הולכת לפרוש, וגם בואי נגיד דוגרי, מקבלת מעטפת מאוד מאוד תומכת של הצבא, מאפשר פרישה, ושאנחנו אומרים, וואלה, קיבלתם הזדמנות לחשב מסלול מחדש, בצורה מאוד מאוד רכה, ובצורה מאוד מאוד עוטפת, ואני חושבת שזו הזדמנות, כי עוד משהו ככה, דיברנו על זה איתך בשיחה, משהו שצריך להבין, שרוב הפורשים הגיעו לקבע, בואי לא נגיד רוב, אבל חלק לא בהחלט בחרו בזה בגיל 21, פשוט נשאבו
התגלגלו.
לזה, התגלגלו ונשאבו,
צודקת.
וזה בעצם פעם ראשונה שהם שואלים את עצמם שאלה, מי אני ומה אני רוצה ומה עוד הזדמנויות שפרוסות לפניי.
אז זהו, שבגיל הזה, את אומרת זאת הזדמנות. השאלה אם בגיל הזה לשאול מי אני ומה אני רוצה, זה לא קצת מפחיד, זאת אומרת, אתה אומר לעצמך, רגע, אולי זה קצת מאוחר מדי?
זה מפחיד, זה מפחיד בכל גיל, אני חושבת, אבל זה ממש לא מאוחר. זה ממש לא מאוחר, ואני גם תמיד מסתכלת על עוד מעגלים, כמו שאני אומרת. פורש צהל שפורש, ויש לו ילדים בגיל 18-20. אני אמרתי, וואלה, אתה תשאל שאלה הזאת, ותעזור לילדים שלך ללמוד לשאול שאלות האלה. כי כמובן, יותר קל ויותר נוח לשאול שאלות האלה בגיל 20. אבל גם רובנו שלא היינו בצבא, לא שאלנו לפני 20 שנה שאלות האלה, כי לא הייתה לגיטימציה. אנחנו היינו...
למשל, תני לי דוגמה לשאלה.
מי אני ומה אני רוצה לעשות? גם אני שלא הייתי פורשת צהל, אבל די התגלגלתי במסלול הסלול שסללתי לי בגיל 12. אמרתי, מסיימים בית ספר, הולכים לצבא, הולכים לאוניברסיטה, תור ראשון, תור שני. זאת אומרת, גם אני די נשאפתי, ורק כשיצאתי אחרי תור שני, סביב גיל 26-27, שאלתי שאלות, למה למדתי את זה? למה לא למדתי עוד דברים? זאת אומרת, זה איזה ש... אני חושבת שהלגיטימציה לשאול שאלה הזאת, זה התקופה הזאת מאפשרת לנו את זה.
אז את אומרת פה עוד משהו חשוב, שזה לא רק הזדמנות לנו, זה גם הזדמנות עבורנו לחנך את הילדים.
לגמרי, לגמרי, לגמרי.
שזה משהו שאני חייבת להגיד לך, התחלתי בזה שכבר היו 10 תוכניות, אני חייבת להגיד לך, אף אחד עוד לא אמר, לגמרי. עוד לא הסתכל על זה ככה. מעניין.
וגם כלים שאנשים האלה מתחילים פתאום ללמוד, מיומנויות של הצגה עצמית, איך אני ממתג את עצמי, איך אני מעביר מסרים ברשת, זה גם כלים שהצעירים צריכים, ואז הרבה פורשים גם אומרים, וואלה, אני אחרי זה ישבתי עם הבת שלי, עזרתי לה להתכונן לרעיון עבודה, הרגשתי פתאום סמכות. זאת אומרת, אני חושבת שזה לגמרי הזדמנות גם להראות תהליך מקביל לדור הצעיר, כי בהחלט את אומרת נכון. הנכון הוא שכולנו נשאל את השאלות האלה בגיל 20.
כן, נכון. אני רוצה רגע להחזיר אותך למשהו שככה זרקת ואני רוצה להתמקד בו. דיברת על זה שהשוק היום, בפרט בתקופת אחרי הקורונה, אני לא יודעת אם אנחנו אחרי, אבל בתקופת קורונה, הוא שוק פרוע. בוא נדבר רגע אחד על איך נראה השוק היום, מה חדש בו, איזה מגזרים קיימים... תני לנו קצת פיל של מה קורה.
אז זה באמת נורא נורא מצחיק, כי ככה אני מסתכלת על המצגות שלי של הסדנאות האלה לפני הקורונה, ותמיד היה לנו גם בלוחמים וגם בפורשים, היה קטע כזה שדיברנו על העולם העבודה העתידני.
אוקיי.
ואז כולנו במרץ התעוררנו לעולם העבודה העתידני.
העתידני פלוס פלוס.
העתידני פלוס פלוס, וגילינו שהוא לא בהכרח מה שציפו.
אוקיי.
כי הציפייה לפני הקורונה הייתה שלאט לאט כל מיני מקצועות יעברו אוטומטיזציה, ודווקא מאוד מאוד חשוב כל נושא הטכנולוגי, וללמוד טכנולוגיה, וללמוד כל האנליזה, כל מיני דברים היותר אנליטיים.
אוקיי.
ומה שגילינו בתקופת הקורונה, שלצד טכנולוגיה ואוטומציה ואונליין, דווקא מיומנויות הרכות, הכישורים הרכים, התקשורת, יכולת שלנו להניע אנשים, יכולת להשפיע, היא לא פחות חשובה. זאת אומרת, אי אפשר בלי מיומנויות הרכות, וזה משהו שלא ציפו. דווקא שמו ממש דגש על תחשוב על מקצועות יותר טכנולוגיים, ופתאום דווקא...
אז מה את היית אומרת? נגיד עכשיו שואל אותך פורש, מה... איזה דגש היית נותנת לי עכשיו שהוא רלוונטי לשוק העבודה עכשווי?
אז מיומנויות התעסוקתיות שכרגע מאוד מאוד משמעותיות, זה נושא של גמישות מצבית. זה יכולת של בן אדם להתגמש עם המסגרת, עם הבקשות, עם ההצעות, עם השעות העבודה. השוק עכשיו הוא מאוד מאוד... טוב, אתם בצבא הייתם רגילים כאילו שאין לכם שעות
נכון,
העבודה.
נכון, אין שעות.
ובאזרחות דווקא יש לכם אתגר, כי מאוד מאוד רצוי שלא תשבו לאותה מסגרת של אין שעות. כי בקלות אפשר גם באזרחות, בעמדות בחירות, נכון. לעבוד בלי שעות. וחלק מהאנשים צריכים ללמוד לשים גבולות האלה. נכון, אני רגיל לעבוד 24/7, אבל זה כבר לא אמור להיות ככה.
עוד מיומנויות תעסוקתיות חוץ מגמישות.
משא ומתן. מסע ומתן, יכולת לנהל מסע ומתן.
אבל זה לא מיוחד לתקופת פוסט קורונה,
אבל
לא?
אבל זה עוד יותר מיוחד כרגע, כי אם בעבר, נגיד אפילו הסכימים תעסוקתיים, הדברים היו יותר גנרים, עכשיו יש מקום למסע ומתן, אם רוצים אותך במקום העבודה, הם יהיו מוכנים לנהל איתך מסע ומתן על חלק מהדברים שבעבר לא ניהלו. זאת אומרת, יכולת שלך להעביר מסרים מאוד מאוד קריטית, אני צוחקת עם הפורשים, אני אומרת, תכירו דור זט, טלנטים, יש המון טלנטים בדור זט, הם באים לרעיון עבודה, מבריקים, הם אומרים, תקשיבו, אני גולש. כל פעם שיהיו גולים, אני הולך לגלוש. נגמרים גלים, אני חוזר, עושה כל מה שצריך. מתאים לכם? מתאים לכם. זאת אומרת, צריך לדעת להציג את התנאים שלנו ולתקשר את זה, והרבה פעמים גם אני רואה אצל אנשים רואים בעצמם המון חסרונות, מה אין להם.
נכון.
ואני הרבה פעמים מלמדת להראות דווקא איך החיסרון הוא הייחודיות שלי, ולמנף את הדבר הזה. זאת אומרת, מסע ומתן היא מאוד מאוד קריטית, כי רוב המסגרות גם מאוד מאוד גמישות. הניהול בדגש על ההובלה ורתימה, שבעבר זה היה יותר, את יודעת, אפילו בצבא, כמו שרגילים, פיקוד, שזה הכי הארדקור, ואחר כך הוראות כאלה מאוד מאוד קשוחות, ועכשיו רואים שזה גם לא עובד. כשעובד שלך נמצא בבית, אין לך באמת פיקוח, ואת רוצה שאנשים יעבדו מהמוטיבציה הפנימית.
אוקיי.
ולא מהמסגרות. זאת אומרת, יש המון מיומנויות של דווקא תקשורת בין אישית ומערכות יחסים במקום העבודה, הן מתחילות להיות יותר קריטיות. אותו, אפילו להרים טלפון, אם את פורשת ואת מנהלת מאוד מאוד בחירה, ואת יודעת שעובדת שלך נמצאת בבידוד, 5 דקות של שיחת טלפון, להרים עליה, לשאול מה שלומך, עושה הבדל מבחינת המוטיבציה, פרודוקטיביות, ויש המון המון מחקרים שמראים את זה. עד כמה תקשורת ומערכות יחסים שלה לנו, נהיו הרבה יותר קריטיים בתקופה הזאת.
מדהים. אנחנו נעשה כאן הפסקה ראשונה. נשמע את מתי כספי. עוד תראי את הדרך. נראה לי שאת ככה לגמרי מראה לנו את הדרך בשוק העבודה הנוכחי. ואז נמשיך. יש לי כמה שאלות בנושא. אז מתי כספי.
תראי את כל הדרך, עוד תלכי בהישרה, גם
אז שמענו את מתי כספי, ואנחנו חוזרים לרעיון שלנו עם מרי קסלר לופו, ודיברנו על הנושא הזה של מיומנויות תעסוקתיות חדשות, ודיברת על גמישות ועל היכולת שלנו לנהל מסע ומתן, כי היום שוק העבודה הוא קצת אחר. ואני כן רוצה לשאול אותך, אם כל המיומנויות האלה אפשר ליישם אותן בכל מגזר או לכל מקום שאני הולכת אליו, או שזה מתאים רק לשוק הפרטי? איך היית מאפיינת את זה?
אז בואי ככה שנייה נעשה סדר, כי זה גם נושא שלא... לא רק לא כל הפורשים, בכלל אנשים לא תמיד מכירים, שבגדול אפשר להגיד שיש לנו בארץ 4 מגזרים.
אוקיי.
3 מגזרים הם מוסכמים, ומגזר הרביעי זה מגזר החדשני יותר. שמגזר ראשון זה, אנחנו מדברים בדרך כלל על המגזר הציבורי, שגם במגזר הציבורי יש שינויים. אם בעבר באמת יכולת של בן אדם לנהל מסע ומתן הייתה מינורית, עכשיו יש יכולת לנהל מסע ומתן. במגזר ציבורי את פחות יכולה לנהל מסע ומתן על השכר בכל תפקיד, אבל את יכולה לנהל מסע ומתן על הדרגה.
Okay.
כי יש שם דרגה שהיא זאת שמביאה...
דרגת השכר.
כן, שהיא זאת שמביאה את כל מיני עטבות. אז עדיין יכולת שלך להציד את הכישורים שלך, וניסיון שלך, ושאיפות עתידיות שלך, להשפיע על הארגון, יכולה להשפיע על יכולת שלך לקבל דרגה יותר גבוהה.
אוקיי.
וגם במגזר הציבורי כבר יש תפקידים שמנהלים איתך, כן, אם את בעמדה מספיק בחירה, יכולים לנהל איתך אפילו על המספר הזה בתלוש שכר, שזה פעם לא היה מקובל. מגזר פרטי הוא מאוד 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 רחב, ובאמת כל אחד שיוצא מהצבא, אפילו אנשים שרוצים להמשיך באותו תחום, בואי נלך עם הדוגמה הקלאסית הפשוטה, משאבי אנוש. שזה של אישות בצבא, אז משאבי אנוש באזרחות, במגזר הפרטי, זה... מנעד פשוט מטורף, החל מהחברות קטנות שמנהלת משאבי אנוש יכולה להיות שם גם מנהלת אדמיניסטרטיבית ועוד 30 תפקידים, ועד מנהלת משאבי אנוש בארגון גדול שיש עוד 10 עמיתות. אז פערים בשכר, פערים בתנאים, פערים ביכולת מקצועית מאוד מאוד מגוונים.
Okay.
צריך להכיר את זה. אותו דבר אנשים שבאים מתחום הרפואה. גם במגזר פרטי, יש המון, המון, המון אופציות והמון, המון זה. אז יכולת לנהל מסע ומתן וגמישות במגזר הפרטי היא יותר, הרבה יותר,
יותר גדולה.
וגם שוב, צריך להבין מאפיינים ספציפיים. יש עכשיו לא מעט עסקים קטנים ובינוניים שהם מביאים לדעתי, עד כאן שמעתי פעם אחרונה, 50 ומשהו אחוז מהתעסוקה בארץ, זה דווקא עסקים לא בהכרח גדולים. אז אנשים שבאו מהצבא, רגילים לארגון גדול, לפעמים צריך גם לשקול דווקא ארגונים הקטנים המשפחתיים האלה, שלפעמים יכולת שלהם לבנות את התפקיד ולעצב את התפקיד הרבה יותר גדולה.
Okay.
המגזר השלישי זה מגזר העמותות והמלכרים, okay. שזה דווקא, אני חייבת להגיד לך, שזה מגזר חביב על הרבה פורשי צהל, שבודקים את הנושא הזה של למנכ"ל עמותות וזה 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 וזה, ואז הם מגלים שהשכר שם לא בהכרח עומד
לא
בציפיות שלהם, אבל יש יכולת להשפיע ולתרום. אז במגזר השלישי יש יכולת לנהל מסע ומתן וגמישות יותר גדולה ממגזר הציבורי, אבל... אין מה לעשות, יותר נמוכה ממגזר הפרטי.
אוקיי. Okay.
ולפעמים גם אנשים מסתכלים על זה באמת כעמדת השפעה מאוד מאוד גדולה, וגם כשאת נמצאת בתפקיד של בכיר בעמותה, יש לך יכולת ליצור המון קשרים אסטרטגיים, ואם את מסתכלת על קריירה שלך לטווח ארוך, זה לגמרי יכול לשרת, וזה גם לא מפריע לך במקביל, אם אנחנו כבר מדברים על הקריירות היברידיות, להיות בתפקיד המנכ"לית בעמותה, או לא משנה, נמה, ובמקביל לנהל עסק פרטי, או להיות שותפה בעסק עם מישהו אחר. זאת אומרת, okay. אפשר ממש ליצור קוקטיילים כאלה מבחינת האפיקי הכנסה,
okay.
כל מי שמסתכל. במגזר הרביעי זה משהו כזה שזה מאוד מאוד נפוץ בעולם, קצת פחות עדיין מוכר בארץ, זה עסקים חברתיים.
Okay.
שזה עסקים שיש להם אג'נדה חברתית מאוד מאוד ברורה. ובשונה מעמותות, יש להם שתי שורות רווח. רווח אחד, השפעה חברתית, שזה יכול להיות שילוב אוכלוסיות, קידום כל מיני שינויים באקלים, או שמירה על איכות הסביבה, או פריפריה, כל מיני דברים נוספים, ויש להם גם שורה כלכלית. כי בשונה מהעמותות, הם לא מתבססים על גיוס תרומות, אלא הם אומרים, ככל שהעסק שלי ירוויח יותר, אני אוכל ליצור אימפקט יותר גדול. אז עסקים חברתיים זה גם מקום שהרבה פורשי צהל שבאים ככה עם, עם הניצוץ היזמי וחברתי, זה נדלקים להם עיניים, כי יש גם בארץ לא מעט חממות מסובסדות, שממש אפשר למצוא חממות בסבסוד המדינה, רשויות, לבוא עם איזשהו רעיון כלכלי חברתי, וממש לפתח אותו, ואז מצד אחד אתה מרוויח, מצד שני אתה מרגיש שאתה מפיץ שליחות, כי גיליתי שיש המון המון אנשים שחשים שליחות מאוד מאוד גדולה בין פורשי צהל.
נכון, נכון. אז יפה, אז ככה, א', סידרת לנו את המגזרים, וגם נתת לנו תקווה, כי את אומרת, בעצם היום, כמעט בכל מגזר אפשר לנהל מסע ומתן, לפחות על חלק מהמרכיבים.
נכון. וכמובן, ככה אני רק אדגיש, שצריך לבוא מעמדה ש... יש דברים שלא הסכימו איתכם. צריך לנהל את זה לא בצורה כוחנית, כי... אבל כן מותר, אנשים אומרים, שואלים פורשי צהל, זה לגיטימי? כל דבר הוא לגיטימי. זה עניין של סגנון ההגשה. לגיטימי לבקש, לגיטימי להציג תנאים שלכם, רק תדעו שלגיטימי גם לא להסכים איתכם.
ברור. דיברת מקודם על דור ה-Z ודור ה-Y, אני מוסיפה אותו. הם עשו בעינייך שינוי בשוק העבודה? בעצם זה שהם נכנסו, שינוי שגם משפיע עלינו, הפורשים?
לגמרי, 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 הוא משפיע על כולנו, וככה כשהצגת אותי ככה בטייטלים, שזה נורא מצחיק אותי, כי זה רק חלק מהטייטלים, וזה, אני תמיד שאני מציגה את עצמי, אני אומרת, אני סלשר, שזה
זהות... מהמילה סלש.
ממילה זהות תעסוקתית מקופקבת, לוחסנית הזאת, שזה מה שבעצם תרומה שהביא לנו דור וואי. Okay. הקריירה ההיברידית הזאת שבן אדם יכול בו זמנית להתפרנס מגוון דברים, סתם בצחוק לגדל פלפלים ולהיות רופא או לא משנה מה, זה משהו שהביא לנו דור וואי, okay. שקריירה ההיברידית הזאת, אבל מה שיפה בזה שהרבה אנשים באים לקריירה המשולבת הזאת, לא ממקום של... עוד אפיק הכנסה, לדווקא ממקום של יש לי פה הזדמנות לביטוי של עוד חלק מהאישיות שלי. Okay. אם בעבר הייתי 8 שעות מנהלת חשבונות, ולא היה לי זמן לתחביבים שלי או לרצון שלי לטפל באנשים, אז עכשיו הקריירה ההיברידית המודרנית שדור וואי הביא לנו, זה כבר קיים משהו כמו 10 שנים, היא הרבה יותר לגיטימית, ואני לא סתם מציינת את זה, כי גם פורשי צהל חלקם מתאהבים ברעיון הזה.
זאת אומרת, אני לא חייבת להיות כל יום רק כמו שנתת זה, מנהלת חשבונות.
לגמרי.
אני יכולה לעשות את זה חצי משרה, וחצי משרה עוד משהו.
פורשי צהל בכלל, ההזדמנות הזאת להיפתח לעולם הגמיש וההיברידי, שאפשר גם לשחק בצורות התעסוקה. Mm-hmm. לא חייבים גם להיות שכירים. יש עכשיו אפשרות להיות פרילנסר, אפשר באמת חצי משרה, אפשר יום אחד, אפשר לעבוד יום אחד ממשרד וארבע שעות זה. Mm-hmm. אז יש אופציה באמת ההיברידיות הזאת מבחינת התנאי העבודה, אבל גם מבחינת העיסוקים. כי אני לפעמים עושה תרגיל כזה מאוד מאוד נחמד של השמש אסוציאציות כזה, mm-hmm. מה הדברים שבא לך לעשות כרגע, בלי להתייחס אם זה אפשרי, כדאי או זה. ואנשים יושבים, פורשי צהל, שהיו במסגרת 25 שנים, פתאום מוצאים כל מיני דברים שכאילו נורא נורא מעניינים, שלא היה להם אומץ בעבר להגיד. אני לא אומרת שזה משהו שבר קיימה, אבל עצם זה שכשאתם פורשים מצהל, יש הזדמנות לבדוק את זה. לפרוס מחדש כל מיני חלומות, ולראות איך אני יכולה אולי לתפור בטווח הקצר משהו, מי שזקוק יותר לכסף, יותר בטוח, ולבנות לאט לאט קריירה החלומות שלי.
השאלה, אני תמיד מסתכלת על הסלשריות הזאת, זאת אומרת, על קריירה שהיא גם וגם וגם, השאלה אם אין פה משהו שטחי. זאת אומרת, אם אני עכשיו גם עורך הדין וגם מורה לפילאטיס, אז או שאני עורך הדין 25 שנים, ומורה לפילאטיס עם ניסיון של חצי שנה, או שאני מורה לפילאטיס 25 שנה, ועורך הדין עם ניסיון של שנה. אחד מהם, אני לא אהיה בו מקצועית. שאלה אם אין פה משהו שהוא קצת רדוד.
שאלה קלאסית של דור X. בואי נשים דברים על השולחן.
טוב, נו, סקנה, אין מה לעשות, יאללה.
אבל זו שאלה קלאסית של דור X, שבאמת מסתכלת על, על הטייטלים כשווי ערך לניסיון. ודווקא הגיוון הזה שמביא הקריירה המגוונת, הוא מאפשר להביא לידי ביטוי יכולות נוספות של יצירתיות ויזמות. אני תמיד אומרת, תקשיבי, גם אם את עוסקת בפילאטיס ועורכת דין, יש דברים שהם ליבה, והם משולבים לשני התפקידים האלה. יכול להיות שגם בתור עורכת דין וגם בתור מורה לפילאטיס, את מאמינה שלא יודעת, להעצים אנשים זה הדבר הכי חשוב בחיים. ואז המהות שלך, הערכים שלך, הליבה הפנימית שלך היא זאת שעושה לך חיבור, לא משנה באיזה עטיפה את. זאת אומרת, הניסיון אפשר לצבור. Okay. וזה שמישהו תקוע באותו מקצוע 25 שנה, יש מצב שהוא גם לא משתלם. אי אפשר להגיד שיש לו ניסיון מאוד מאוד גדול. גם ההתמחות הזאת נישתית היא, שוב, זה תלוי במגזר. יש מגזרים שיעריכו את הנישתיות הזאת, ויש מגזרים דווקא יעדיפו שיבוא בן אדם שיש לו המון מגוון, כי הראייה שם מראש היא אחרת.
ברור.
ושוב, זה, אני מאוד מאוד סומכת על אנשים. אפשר להיות חפר גם עם 30 שנות ניסיון.
זה נכון.
אז
זה
נכון. קודם כל, מי שכן מחפש קריירה היברידית, אני ממליצה כן למצוא משהו משותף. כי נגיד, אני עוסקת בתעסוקה, בקריירה, בפיתוח עסקי, מלמדת NLP, אבל יש דברים שהם משותפים. אני עוזרת לאנשים להתחבר לתשוקות שלהם, להאמין בעצמם. זאת אומרת, זה לא משנה מה אני עושה, אני תמיד מביאה את אותה מהות שהיא אמרי בסופו של דבר, היא האותנטיות שלי. וזה משהו שגם מאפשר לי לא להתבלבל. אני יכולה בקלות להחליף כובעים, ואני גם באה מהרקע הרפואי, בכלל במקום האקדמי שלי, אז גם זה מאפשר לי להביא אפילו לדברים שאני מרצה ומנחה על קריירה, אני פתאום מביאה דברים של מחקרים במוח ופסיכולוגיה, זאת אומרת, אני רואה בזה רק יתרון.
יתרון.
נכון, נכון, בן אדם שבא לארגון שמרני, סביר להניח שלא ממש יחבבו את זה ויגידו, את הלכת ללמוד את זה כי לא הצלחת במשהו אחר, אבל זה כבר לא שאלות ששואלים, דור Y, דור Z לא שואל שאלות כאלה.
Okay.
זה ברור שם שזה אפשרי, וגם ארגונים יזמיים. אז שוב, כל אחד השאלה... עם מה שמתאים לו, זה, okay. זה לא מתאים לכולם, צריך לשים okay. את זה על השולחן, וממש לא מתאים לכולם.
דיברנו מקודם על... על סוגי אנשים, על דור כזה או דור אחר. יש לנו כפורשים נטייה להתחבר, או בכלל כבני אדם, יש לנו נטייה תמיד להתחבר לאנשים שדומים לנו. אם תסתכלי בפייסבוק שלי, הרבה מאוד מהחברים שלי הם פורשי צהל, חלק אחר הם עורכי דין. זה טוב לשוק העבודה? זה מקדם? או שזה מעכב? כי כולם כמוני, כולם... איך את רואה את זה?
שאלה מעולה. בוא נסתכל עליה באמת מבחינת ממבט של חיפוש העבודה. בסדר? אנחנו מדברים תמיד שאחד הערוצים לחיפוש העבודה הכי אפקטיביים בכל הזמנים זה קשרים.
אוקיי.
פעם היו קוראים לזה ויטמין P, אז כשאני מציגה את זה לאנשים, אני אומרת זה ברמה של קשרים, זה לא ברמה של אני אדחוף אותך למקום שאת לא מתאימה, כי את חברה שלי, אני אפתח לך את הדלת כשאת מתאימה. זאת אומרת, קשרים זה אחד הערוצים האפקטיביים. ובקשרים יש לנו מספר מעגלים. המעגל הקרוב שלנו זה חברים ומשפחה, שכולם מכירים אותנו, וסביר להניח שכולנו חושבים אותו דבר ומכירים אותם אנשים פחות או יותר. מעגל השני זה מעגל האופרטיבי יותר, שזה תלוי במה את מתעסקת. אם את עכשיו ברדיו, אז סביר להניח שבתקופה הזאת בחיים, את מכירה כמה אנשים מהרדיו, שאם אני רוצה, תעזרי לי להתחבר. וכל מי שנמצא לך כרגע מבחינה מקצועית ועסקית בחיים, מבחינה אופרטיבית, את יכולה לפתוח דלתות. ויש מעגל האסטרטגי. מעגל האסטרטגי זה אנשים שיכולים לפתוח לנו דלתות מחוץ להישג היד שלנו. זה בדרך כלל גם אנשים שאנחנו לא מכירים. ואנחנו יכולים להגיע אליהם דרך אותו מעגל האופרטיבי. אבל זה אנשים שיכולים לפתוח בפנינו הזדמנויות חדשות, קשרים חדשים, וגם לפתוח לנו קצת ראש על מה אופציות הקיימות להכנסה בעולם העבודה הזה. כי המקצועות שהיו פעם, יש המון מקצועות. כל שנה נולדים מקצועות חדשים. דעת שמחקרים לפני קורונה דיברו שילדים שעכשיו בכיתה א' ב' לפני הקורונה, יעבדו 50% מהם יעבדו במקצועות שעדיין לא קיימים. איך נוכל מעניין. להכיר המקצועות האלה אם אנחנו לא חשופים לעוד מגזרים? זאת אומרת, אפשר להסתדר גם רק עם מעגל הקרוב שלך, במיוחד אם את רוצה ללכת באותו מסלול שהלכת בו בצבא.
אוקיי.
אז אם את הלכת בצבא, ואנחנו באמת רואים לא מעט פורשים שממשיכים בסביבה ביטחונית וממשיכים בארגונים שיש להם קשרים. אם את כן רוצה לבדוק אופציות נוספות, לפתוח זה, כדאי לדבר דווקא עם אנשים שהכי לא שייכים למעגל, ופתאום את תגלי, וואלה, לא ידעתי שיש מקצוע הזה, לא ידעתי שיש דברים
כאלה. אז אנחנו נעשה הפסקה, נשמע את חלב ודבש בשיר יחד, ואז אני אשאל אותך, איך אני מגיעה לקשרים האלה? זאת שאלת המחץ נראה לי. אז חלב ודבש. יחד, חלב ודבש. ואנחנו, מרי, מגיעות לשליש האחרון של התוכנית שלנו. אף לנו הזמן. וקודם כל אני רוצה שאנחנו נתייחס למה שסיימנו איתו ממש לפני השיר, וזה מעגלי ההיכרות. וככה אמרת לי, אם את רוצה למצוא משהו שהוא חדש ולא more of the same, תחפשי את הקשרים האסטרטגיים. ועכשיו אני אשאל אותך איך אני עושה את זה.
אז זה באמת שאלת המחץ, שאלת השאלות, ואני אגיד, אני אתן שני טיפים פרקטיים, כי אפשר להתפלסף על זה הרבה. קודם כל, אני כן ממליצה, אם דיברנו על מעגלים שונים, הרבה אנשים אני שואלת אותם, יש לך קשרים? לא. שבו, תפתחו ספר טלפונים, באמת, תפנו חצי שעה זמן, ותעברו על אנשי קשר שלכם, ותעשו בצד סימנים של אנשים, שיכול להיות שיש להם פתיחת דלת למקומות שאתם לא מכירים.
איך אני ידע? איך אני ידע, משה פרש לפני יומיים, איך אני ידע איפה הוא היום?
תראי, אני ממליצה להתחיל מהתרגיל הזה בלי לדעת. אני, okay. אני כבר אומרת לך שתגלי תוך, שיש לך לפחות 5 אנשים ש... מאישיות שלהם. יש אנשים שהם כוכב סוציומטרי.
אוקיי.
אנשי מפתח כאלה, שהם מתחברים למלא אנשים. אוקיי. את לא צריכה לדעת במה הם עוסקים כרגע, אבל את יודעת שהם מכירים מלא אנשים.
אוקיי.
אז את רק עוברת על הרשימה הזאת, את יכולה לשים לך סימנים, אולי אבא שלו, אולי זה, רק לסמן לך ברשימה 5-6 אנשים, מינימום יהיו לך, ואז ליצור איתם קשר, שגם זה נורא מבאס, אנשים אומרים, מה פתאום אני פונה לזה? אז אני אומרת, אתה לא פונה לעזרה, אתה לא פונה לבן אדם שלא דיברת איתו 20 שנה, וואלה, תעזור לי להכיר או להתברק. אתה משתף אותו בקצרה בסיפור שלך, שאתה כרגע לקראת פרישה, וחשבת ככה, עם מי אתה יכול להתייעץ? המילה להתייעץ, מילת המפתח. לא לבקש עזרה, אלא להתייעץ, והוא צץ לך. רוב האנשים ירגישו נורא נורא מוחמאים מהדבר הזה, ולתאם איתם שיחה, ואז ככה לראות עם מי הם יכולים לחבר. זה לבוא יותר פתוח, לא בהכרח לבוא מקווני מטרה, אלא פתוח, ולהגיד, אני מתלבט בין 2-3, והאנשים האלה שהם כוכבים סוציומטרים, זה מתנות. זה פשוט אנשים שמכירים את כולם, מחוברים לכולם, ויכולים לפתוח דלתות. אז זה תרגיל ראשון.
אוקיי.
תרגיל השני, לא תרגיל, הרבה פורשים, פחות מיודדים עם רשתות חברתיות. ומסתכלים על פייסבוק בזבוז זמן, או לא יודעת מה, או זה. פייסבוק זה מקום העבודה, וגם לינקדאין. כל אחד תלוי זה.
Okay.
יש המון קבוצות בעלי עניין בכל מיני תחומים. אז אם מישהו הולך לפרוש, עשה עם עצמו קצת חשיבה, אמר, וואלה, יש לי תחום, לא יודעת, לוגיסטיקה, יש לי תחום נדלן חדש, ויש לי תחום חברתי שאני רוצה לבדוק. לכו תחפשו קבוצות בתחום הזה, או בלינקדאין, או בפייסבוק, ותתחילו להיות פשוט צופים. תראו מי מנהל את הקבוצה. בדרך כלל אנשים שמנהלים קבוצות, אנשים, אנשי מפתח, הם מכירים הרבה אנשים. תתחילו לעקוב, תפנו אליהם באותו בקשה להתייעץ. שוב, לא לבקש עזרה, באמת לתת לבן אדם תחושה שהוא מומחה ואתה רואה בו ערך. תתחילו לראות מי פעיל, תתחילו לראות מה מפרסמים, וככה לאט לאט פשוט תזמו קשרים. תזמו קשרים, ובשלב מסוים גם אל תפחדו אם אתם רוצים שיפתחו לכם דלת לתנובה. כמה שזה לא מבאס, תכתבו, אני מחפש מישהו שעובד בתנובה, תיגו. כן, צריך אומץ, צריך לצאת מאזור הנוח, אבל זה עובד. זה עובד, ויש המון כאלה בדיחות שתוך בין 4-6 לחיצות יד אפשר להגיע לכל בן אדם בעולם.
כן.
אז זה כן להיות פעיל, כן לזום קשרים, כן לראות באנשים מקום לייעוץ והשראה.
אבל אז אתה צריך להיות איש של אנשים.
אבל אמרנו מקודם שבלי מיומנות של להיות איש של אנשים יהיה מאוד מאוד קשה לשרוד בעולם התעסוקתי הזה.
הנוכחי,
אז מי שלא,
כן.
שיתרגל, יתחיל מהאנשים הקרובים בעדינות. אפשר אפילו ממש לנסח הודעה מאוד מאוד פשוטה. אין מה לעשות. אנשים שרוצים להיפתח לאופציות חדשות חייבים לתרגל את המיומנות הזאת של יצירת קשרים.
זאת אומרת, אתה צריך לצאת מהקופסה במלוא מובן המילה.
לגמרי.
אוקיי. דיברנו עכשיו על, את יודעת, על סוג של חיפוש עבודה, אבל לא באמת חיפוש עבודה, זאת אומרת, חיפוש קשרים ודרך זה עבודה. זה קשור איכשהו לחיפוש עבודה פסיבי ואקטיבי?
בדיוק, בדיוק. זה מאוד קשור.
בואי תחברי לי.
אז בגדול, כשאנחנו מסתכלים על בן אדם שמתייחס לעבודה שלו כקריירה, שקריירה זה שונה מפרנסה, זה אומר שזה משהו שאני מקדיש לו זמן, מפתח ושואף לאנשהו. אז אם אני מסתכל על הפרנסה שלי כקריירה ולא כהכנסה בבנק וזהו, אז כדאי שאני כל הזמן אהיה בחיפוש עבודה פסיבי. מה זה חיפוש עבודה פסיבי? שאני כל הזמן עם אנטנות פתוחות. אני נמצאת בכל הזירות וירטואליות ופיזיות שנמצאים אנשים שקשורים לתחום העניין שלי. אם אני יועצת קריירה, אז אני חברה באיגוד של יועצי תעסוקה וקריירה, אני בווטסאפים שלהם, אני בפייסבוק שלהם, ואני מחוברת לאנשים, ואני כל הזמן עם אנטנות להזדמנויות חדשות ולדברים חדשים. אני מתעדכנת. אז כל אחד שהוא מסתכל על קריירה שלו כמשהו צומח, שקריירה זה ממילה לטינית קרקרה, משהו מתגלגל ככה וזה, אז כדאי שכל הזמן יהיה מנתנות בחוץ. יהיה אני גם גיליתי שאני מכירה יותר מגזר של טיפול, הנחיה וייעוץ, אבל הבנתי עם הזמן, מהתייעצות עם האנשים, שבכל נישה, בכל תחום, יש להם פלטפורמות אחרות שאת לא מכירה, שבהם מתקיים אותו שיח והחלפת ידע והפריה. אז כדאי להכיר מה קיים בתחום שמעניין אותי, וכן להיות שם. כן, במקום לגלוש ב... סרטוני, שוב, אני לא באה...
לא, בסדר, כאילו, במקום לשחק במחשב.
חלק מהזמן של נטפליקס ושאר הדברים, להקדיש גם לצפייה מה קורה ומה חדש. זאת אומרת, חיפוש עבודה פסימי מתאפיין בזה, שאני נוכחת גם בתור צופה וגם בתור מגיבה. זאת אומרת, אני רוצה שאנשים יכירו אותי. אני מגיבה לאנשים, אני שואלת שאלות, אני מפנה לאנשים שיכירו אותי לאט לאט, אבל אני לא שולחת קורות חיים, ואני לא יוזמת מהלכים אקטיביים לחיפוש עבודה. אבל אני כל הזמן נמצאת...
נוכחת.
נוכחת. גם כצופה וגם כזה. אנחנו בתור עצמאיות מכירות את זה, וזה בשבילנו מובן מאליו. כי רוב הדברים שבאים אליי, הם באים מאנשים שמפנים. כי הם מכירים מה אני עושה, מכירים את העשייה שלי, ואני מפרגנת להם, הם מפרגנים לי. אז זה חיפוש עבודה פסיבי. וחיפוש עבודה אקטיבי זה כבר שלב שבן אדם מחליט שהוא רוצה לעשות מהלכים יזומים ופסיביים, ומתחיל לשלוח קורות חיים ולהתראיין, שזה גם שאלה שהרבה פעמים פורשים שואלים, מתי כדאי להתחיל? עם חיפוש עבודה פסיבי, הבנתי, אני צריך להיות כבר לפחות שנה האחרונה של שירות הצבאי לדעתי, כבר בן אדם צריך להתחיל להכיר את האזרחות בתחומים שמעניינים אותו בחיפוש עבודה
רגע,
הפסיבית.
רגע, אני רוצה רגע לעצור אותך, את אומרת פה משהו מאוד חשוב. את אומרת, שנה לפני השחרור, תפתח פייסבוק, תפתח לינקדין, ותתחיל להתחבר.
לא בהכרח עדיין להתחיל לכתוב, אבל
לא,
לפחות
אבל
לצפות.
להיות נוכח לצפות, שם.
להתחיל לצפות ולשאול.
לראות מי הגורמים שפעילים, נכון. וכאילו להתחיל להכיר את השטח
לינקדין
בחוץ.
לינקדין לא מתאים לכולם, אבל אוקיי. למישהו מתאים זה מקום לגמרי, ותתחילו רק לצפות, להתבונן, לנסות להבין. אם היינו מגיעים למדינה חדשה, סביר להניח שלפני שהיינו מאגרים אליה, היינו עושים תחקיר. אותו דבר צריך לעשות. אני תמיד אומרת לפורשים, אתם כאילו עוברים לארץ חדשה.
Okay.
אתם נשארים אתם, אבל תלמדו על החוקים, תלמדו על זה. אז חיפוש עבודה פסיבי, אני ממליצה ממש כבר בשנה האחרונה, להתחיל להכיר קשרים, להתחיל ליזום, להתחיל לקרוא, ומי שככה קצת יותר אמיץ ויותר קל לו, אפילו תתחילו כבר להיות נוכחים מבחינת הכתיבה ודיבור, ואם אתם אנשי מקצוע שמפרסמים מאמרים, תפרסמו מאמרים גם ברשת, אז זה שנה האחרונה. וחיפוש עבודה אקטיבי שאני כבר מחפשת, יוצרת ושולחת, זו שאלה שאין לה תשובה לצערי הרב, כי אנשים תמיד שואלים מתי להתחיל, אי אפשר לדעת.
כן.
אם אתם בלחץ ואתם ישר רוצים להתחיל לעבוד, אז הכי מוקדם שאתם פנויים פסיכולוגית, תתחילו לעשות את זה. מקסימום יגידו לכם, תתחיל לעבוד מחר ותגידו, אני משתחרר עוד חצי שנה, תשלמו את המחיר הזה.
כן.
אבל
גם מזה לומדים.
אף אחד לא יכול להבטיח לכם, אם אתם לחוצים להתחיל לעבוד ישר, שישר תמצאו עבודה. וחבל, המקום האחרון שאנחנו צריכים להגיע בחיפוש עבודה, זה למקום של לחץ והישרדות. אם אתם אנשים עם קצת יותר ספייס כלכלי, ורוצים לעשות פסק זמן ועצירה, אז שוב, מתי שאתם מרגישים שאתם נמצאים במקום של יותר בשל, אז פשוט תעברו מחיפוש עבודה פסיבי לחיפוש עבודה אקטיבי. תתחילו קצת יותר לקרוא משרות שקיימות, תתחילו לדבר יותר עם אנשים תכלס, ותתחילו כבר לעבוד עם הוואוצ'רים, כמו שאנחנו מדברים גם, וואוצ'ר של קורות חיים, והכנה לרעיונות עבודה, זה דברים מאוד מאוד חשובים.
ותשימו לב אם יש לכם היבטים של חוק הצינון, שלא תיפלו גם בזה.
לגמרי, זה הכי חשוב, זה ממש.
שאלה נוספת בהקשר הזה, שאני פונה לאנשים, איך אני מציגה את עצמי? אני פורשת צהל, אני סגן אלוף במילואים, אני עורכת דין, איך אני מציגה את עצמי? זה חשוב? זה לא חשוב?
שאלה מעניינת, אני חושבת, תלוי למי אנחנו רוצים להתחבר, אבל אני חושבת שמוטיב הזה של כמו שאנחנו אומרים, אני אחרי 20 שנות שירות משמעותי, זה משפט יפה.
אבל מה זה אומר?
לא, אבל זה אומר שאני עשיתי דברים משמעותיים, ואני כרגע מחפשת אתגר הבא. אפילו מילים האלה שמאוד מאוד פותחות, הן מאוד מאוד נכונות. שוב, אם אני פונה למישהו שהוא בא מעורכת דין, אז סביר להניח שאני אשים דגש על זה שאני עורכת דין. אם אני פונה למישהו שנורא חשוב לו טייטלים צבאי, אין פה תשובה, אבל ה-state of mind צריך להיות שאני כרגע באה עם מקום המון סקרנות, אני רואה בך ערך כמישהו שיכול לתת לי כמה טיפים. כמה טיפים, ואני באה לא לבקש עזרה, ממש לא. להתייעץ, ואם יש נכונות, אפשר בסוף, אני אומרת, אחרי שקיימתם שיחה עם בן אדם, הרגשתם שהוא נורא בקטע, ובא לו לעזור, תשאלו, האם יש דרך שאתה יכול לעזור לי? אבל אל תתחילו, אתה יכול לעזור לי במשהו. זה ממש לא להתחיל מהמשפט הזה, עם האנשים שהם לא במעגל הקרוב שלנו.
כן, אז את אומרת, גם לשים לב, מול מי אני יושב, ולהרגיש קצת, להרגיש קצת את ה...
ולפרגן. קודם כל, לפרגן לו. זאת אומרת, אם אני פונה אלייך, אני קודם כל אנסה לבדוק באותן רשתות חברתיות מה את עושה, ולנסות להבין מה הסיבה שאני בוחרת לפנות, ואז כשאני אפנה אלייך, אני במשפט ראשון לא אדחוף את עצמי, אלא אגיד, וואלה, אני עוקבת אחרייך בצורה כנה, שנה, שנתיים, חצי שנה, חודש, ואני רואה שאת עושה דברים מדהימים, במיוחד אהבתי 1, 2, 3. אין בן אדם שמקבל הודעה הזאת, תשומת לב שלו מופנית. קודם כל, אני רואה שמישהו מולי באמת רציני, ורואה בי מישהו שזה. ולא בא לנצל וזה. אז ממש תעשו גם חקירה.
תעשו עבודה.
כמו שאתם עושים חקירה לפני רעיון עבודה לגבי ארגון שאתם הולכים לעבוד, תעשו גם עבודה לגבי בן אדם שזה, מה צורת הדיבור שלו, מה עובד בשבילו. ממש אין מה לעשות, להתכונן.
מעולה. מרי, המון תודה. הזמן שלנו תם למרבה הצער. אז באמת השכלת אותנו גם לגבי שוק העבודה, גם טיפים ספציפיים ככה לפורשים. ואנחנו חותמים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל. אנחנו נהיה כאן שוב בשבוע הבא, יום שלישי בשעה 1, רדיו סול, התוכנית כי אני חייל. תוכנית בנושא אחר, עם תוכן אחר, ואנחנו נפרדים מכם, נשמע את אביב גפן, עונות, ושוב נגיד תודה למרי. תשמרו על עצמכם, נפגש פה בשבוע הבא. ביי.
תודה.
גל שובה עם חורף, עם חיוך בשתי עינייך. הסתכלת עליי וכבר הבנתי איך. איך שלך את האהבה נופל.